הנושא של השיחה היום, נושא ארוך ובקרב, הוא נקרא הפסקת המאבק, או נעים לא נעים מה שביניהם. זה השיחה המקדימה של בטבע שלי לפני כמה זמן כשהתכוננו לסוף שבוע הזה, הנושא של הפסקת המאבק עלה. אבל אני לא אתחיל דווקא ברמה הפרקטית, נותן קצת איזושהי סביבה מיותר, קצת overview, אני מקבל בכלל כל המסורת הזו שבה אנחנו מצויים כרגע מתרגלים בזכותה או בזכותו, גם וגם. וזה נחזור קצת לבודה, 2600 שנה, כ-2600 שנה. לפני הזמן הזה, לאחרו, אותו אדם שכפי שבטל אמרה, הבודה שהיה אדם, עוד לא היה, הוא היה בודה, הוא כבר היה עם התואר, הוא כבר התעורר, הבודה זה שהוא שם תואר של זה שהתעורר. נדבר עוד מעט על ההתעוררות הזו, מה זה אומר? לא, זה הגיע לי באמת שישנה כל כך הרבה שינויים, אחד התעורר. הבודה, בשמות הנוספים שלו, חלקנו מכירים את השם סידרתה, הנסיך סידרתה או גואטמה, היה הנסיך באחת הממלכות בהודו, חי חיי נועם, אני חושבת, ומה שנקרא מאוד, הוא היה מאוד מרופד. ובחיי החומר שלו, ההורים שלו מאוד דאגו לרפד אותו, לשמור אותו, עד שנות ה-20 המאוחרות. ואנחנו, אני לא סתם ככה רוצה קצת לשהות במקום הזה של הריפוד והנועם והנוחות, כמו שאנחנו יודעים שהורים נוטים לעשות, ולא מתוך כוונתו, אלא באמת מתוך הרצון לשמור אותו עבורם. קרוב, שיהיה נוח, שיהיה נוח. וגם היה שם עניין שהיינו רצון מאוד גדול לשמור אותו, שלא יהפוך להיות מנהיג גדול, כי לפי המיתולוגיה, כשהוא נולד, אחד הדברים שאמרו להורים שנראה ב... הם פותחים שם במזלות, ופתחו במזלות, שהוא הולך להיות מנהיג. זו הייתה עוד אחת הסיבות למה ההורים שלו, מעבר לעובדה שאבא שלו היה המלך, שמר אותו. אז הבודה הזה, הגותמה הזה, הבודה להיות, יום אחד, לפי הסיפורים, יצא לבקתת הנופש שלו, או הקיץ שלו. היה לו כמובן רחב וכרכרה שלקחה אותו. ולפי הסיפור, הוא פגש בדרך, בסדר הזה פחות או יותר, יום אחד הוא פגש אדם חולה. ואז הוא שאל, אם אתם יום חולה, בטח היה מצורע, אני מנסה לחשוב ממש בהודו, ככה ברחוב. אדם חולה, והוא שאל את הרחב שלו, שהוא היה מי שתיווך לו את החיים מחוץ לארמון. מה זה, מה זה האיש הזה? אז הוא תיווך לו שככה נראה איש חולה. ואז הוא ראה אדם זקן, הוא שאל אותו מה זה האיש הזה? בקושי הוא הולך, ושפוף, וכפוף, ומקומץ, הוא עושה את כל הגוף שלו. אז כמו לא ככה, ואדם זקן, כולנו יום אחד נזדקן. ואז לפי הסיפור הוא פגש גופה, אדם מת. ואותה שאלה, ואז הרחב כמו לא. זה אדם שמת, הוא עזב את גופו. ולפי הסיפור הוא חזר הביתה, וגם אשתו ילדה באותה תקופה, ואז הוא יכול היה לראות את המעגל הזה, ומשהו בו הסתקרן, משהו פה, כנראה, אני יכולה להגיד, נאור, מהמילה, לא מהמילה התעוררות, כמו מהמילה של מין רעד כזה, שאנחנו מזדעזעים קצת, אולי זה קצת יותר זעזוע. ואז הוא ראה נזיר, הוא שאל מה אתה אומר, זה האיש שהלך לחפש את האמת, האיש הזה יוצא לחפש את האמת. ומה שקרה עם הבודה לימים, זה שהוא החליט ללכת לחפש את הדרך, הוא הבין שיש משהו במה שהוא ראה. וזה כנראה הזמן שהוא היה פנוי לראות את זה, וזה לא שהוא היה כל כך טיפש, אבל הוא היה צריך לראות את רצף האירועים האלו כדי להגיד, עכשיו אני רוצה משהו אחר, אני רוצה לחקור את העניין הזה, שמשהו קרה לו מעגל הסבל. והוא יצא לדרך, הוא עזב את הבית, עזב את המלאכה, עזב את אשתו ואת הבן שנולד לו, ויצא לחפש. ובחיי הנוחות הוא חיפש לא מעט. ובחיי הנוחות, אחד הדברים שהוא עשה, זה חיפש, התחיל בסיגופים. חיי סיגופים, משהו שתרגול שמאוד מוכר בעוז ועוד היום, בטח בעבר, שמהנאות החושים האלה, כל הנוחות והריפוד שהיה לו בארמון, אז הוא הגיע אל לסגף את הגוף באוכל, בכל מה ש... כן? יושב הרבה מאוד שעות במדיטציה, והקצה של זה, זה היה שהוא, נדמה לי, לא אכל בסביבות 56 יום, משהו כזה. ואז גם זה הוא הבין שזאת לא הדרך. והוא אמר, אני אלך בדרך האמצע. ואחרי זה דרך האמצע, דרך האמצע זו הדרך ש... התבהרה לו, וזו ההתעוררות שהייתה בו, ולכן קוראים לזה זה שהתעורר, וזו שאלה מה זו העירות הזו. זה מה שאנחנו למעשה פה מטפחים את העירות הזו, את היכולת לראות את המציאות כהווייתה, או להתעורר למציאות כהווייתה. לא זו שאנחנו חושבים שהיא, ידעו אותנו שהיא אורגלנו, שהיא נוח לנו לחשוב שהיא ככה, זה מתאים למאוויים שלנו שהיא תהיה ככה. יש משהו כדי לראות את הדברים כפי שהם, אוקיי? ולכן כל התרגול הזה הוא תרגול שהוא עבודה בכל השנים שהוא הלך בדרך ובעיקר לימד אותה. השאיר אחריו שביל, אנחנו מדבר על זה השביל, הוא השאיר את הדרמה, את הלימוד, ואנחנו בזכות הלימוד הזה כאן, והמהירויות הללו הן האפשרויות שלנו ללכת בדרך. ופשוט כדי להתעורר, להביא יותר עירות למציאות כהווייתה. אז אני אתן שהבודה, מה שנקרא הדרשה הראשונה שהוא נתן, ואני אציג את זה כי אני חושבת שבמסגרת הזו מן הראוי שאני אציג מן הקצת על הדרמה ובטח את הבסיס בסיס, ואז כשהוא לאחר ההתעוררות הדרשה הראשונה שהוא נתן לחמשת החברים שלו שהם היו סגפנים, וברגע שהם ראו אותו שהוא הפסיק בסיגוף הם החליטו להתנכר לו ואמרו אנחנו לא נדבר איתו ונרחיק אותו, אבל כשהם פגשו אותו לאחר ההתעוררות הם מיד חשו במשהו אחר בנוכחות שלו ובמה שיצא מהנוכחות שלו, איזושהי תחושת ביטחון ו... כן, העירות הזו שיצאה ממנו, והם, לפי הסיפורים, כן, כל זה לפי הסיפורים והאגדות והמיתולוגיות, אז באו לשמוע, באו לשמוע. ומה שהוא בא ואמר, הציג, זה הבסיס של הבסיס, זה הבסיס שאני זוכרת גם אותי. אני התייעצת עם אחד המורים שלי, זה אחרי שאני הרבה זמן של תרגול שתרגלתי במנזר, ו... באתי לביקור בישראל ושאלתי אותו, אם ישאלו אותי, מה אני אגיד? מה, מאיפה מתחילים לך לספר את הדרמה הזו? אז הוא אמר לי, ארבע אמיתות זה מספיק, לא צריך יותר מזה. אז אנחנו גם נדבר על ארבע אמיתות ונחקור חלק מהן. ואז הוא אמר שיש ארבע אמיתות הנאצלות, האמת הראשונה, מדברת על עצם הקיום של אי נחת. ובעצם שאלו את הבודה מה אתה מלמד, הוא אמר, אני מלמד אי נחת והפסקת אי הנחת, או סבל והפסקת הסבל. סבל סך הכל מה שהבודהיזם מתעסק בו. הסבל והפסקת הסבל, או הנחת והפסקת אי הנחת. ואני בטוחה שאף אחד מאיתנו, כשהוא בא לפה, הוא לא אמר, אני רוצה להפסיק, אני לא, אני רוצה להפסיק את אי הנחת בחיי. וככה, אני חושבת שזו שפה שאנחנו לא מדברים בה, אבל בעיקר אנחנו לא ערים, או לא מוכנים להודות ברמת אי הנחת. הוא לא נקרא לזה לפחות אי נחת. ההגדרה שאני מרגישה שהרבה פעמים בתרבות שלנו יותר מתאימה זה שנגיד אי שביעות הרצון. אנחנו לא רואים את אי שביעות הרצון כמשהו שהוא מה שמאחיר את איכות החיים שלנו. נגיד, אני כל כך חסרת שביעות רצון שאני צריכה ללכת למצוא לזה פתרון. אנחנו בטוחים שאם רק הרצון ימומש אז משהו זה רק עניין של המימושים של הדברים בחיים. לא עניין של חקירה והתעוררות. אז האמת הראשונה מדברת על עצם הקיום של אי הנחת בגלגל הגדול, כפי שעבודו דיבר עליו, זה אפילו הקיום, כן? החלק הזה של הקיום, של ההשתנות שלנו לאורך השנים. עצם העובדה שאנחנו נולדים, מזדקנים, חולים, וגם אנחנו יודעים שניפרד מהגוף הזה, וכמה הדבר הזה כשלעצמו, הידיעה הזאת יכולה לגרום לנו אי נחת. אז אנחנו פחות מתעסקים איתה, אבל כל הגלגל הגדול הזה, יש בתוכו המון גלגלים קטנים. אז יש את האי הנחת כמשהו שאנחנו, ההזמנה היא להקים אותה, בכלל להודות בקיומה ולהקים אותה, להקים אותה באופן שאי נחת מנהלת אותנו בחיים. ישביע את הרצון על ה... כן, לא משהו כזה שזה רק עניין של מצב רוח, שזה תלוי במקום שאני נמצאת בזה. כן, בחברת האנשים תלוי במזג האוויר, אותו באנשים שאומרים בקיץ מאוד טוב עם כל סביבה, ובחורף זו בעיה. יש את אלה שאומרים, רק יגיע חורף, אני אהיה הרבה יותר חופשייה, אני לא סובלת את החום. אנחנו יודעים שזה נמצא על כל צעד בשביל. עכשיו יש את האמת השנייה, מדברת על הגורם. מה גורם לנו את אי הנחת? אז אני רוצה להרחיב על הגורם, אנחנו נרחיב היום. מה גורם לאי הנחת? בבסיס של כל אי הנחת או אי שביעות הרצון, מה יש כמובן? רצון. יש השתוקקות, יש כמיהה, יש צמא, יש משהו שכל הזמן רוצה להיות אחרת. עכשיו זה לא, לאו דווקא, אם אני אבח את הבוד הזה, לאו דווקא לנוחות ולעומק, וזה גם, זה הרצון שמשהו יהיה טוב יותר אחר, החיפוש אחר, יש תנועה של חיפוש אחר נעים, החיפוש אחר עומק, החיפוש שהטוב הזה יימשך, אוקיי? יש איזושהי, זו תנועה פנימית שלנו אוטומטית, אוטומטית, היא כמעט לכל חוויה. על כל טעם שאנחנו תואמים, אם אנחנו רוצים לקחת עוד כפית או עוד ביס, או רוצים להימנע. ולכן התשוקה הזו, התשוקה היא לא רק למשהו שיהיה, היא גם התשוקה למשהו שיפסיק, שלא יתקיים. אותן חוויות שאנחנו חווים אותן כלא נעימות. תנועה כן? עמוקה פנימית אוטומטית של מה אנחנו לא רוצים. ואז אנחנו יכולים לראות שגם התנועה הזאת היא תנועה של ההימנעות, מה שנקרא, שמייצרת ומסכל את זה בעולם כולו, כמובן קודם כל במעגל הפנימי שלנו, אבל בעולם כולו, את התנועה הזו של התנגדות, של תוקפנות, של סלידה, של דחייה. אוקיי? מה אנחנו לא רוצים לחוות? איזה חוויות אנחנו רוצים? להימנע מהם. התנועה הזו היא התנועה כמובן שמייצרת עוד חמדנות, כן? זה לא סתם, היא נמצאת ממש בזעיר הפיק בכמעט כל החוויה שלנו, והיא גם התנועה שמייצרת את התנועה הזו של חמדנות, של עוד, שזה אף פעם לא יספיק. ולכן אני, אפשר לשאול את השאלה אם יש משהו שאנחנו יודעים, אפילו עכשיו כל אחד מאיתנו, שאם רק הוא יתקיים, אני אהיה מסופקת לתמיד. האם זה תלוי בכמות של כסף, זה תלוי באיזשהו מעמד חברתי, מעמד פרסום, באיזשהו פוזיציה בעבודה, לא יודעת איזה דרגת ניהול או משהו כזה, איזה בן זוג יהיה, תהיה לי. זאת אומרת, האם יש לנו את הדבר הזה היום, אנחנו יכולים להגיד שזה הדבר שזהו, ברגע שזה יהיה, אני אהיה שם, אני לא צריכה יותר. אנחנו יודעים שזה לא ככה. יש, כן, איך שאנחנו מגיעים לאיזושהי חוויה ששאפנו אליה, משהו שרצינו באותו רגע, או שנייה אחר כך, כבר יש את הדבר הבא, שאותו אנחנו רוצים, או לחלופין לא רוצים. זאת התנועה, שתי תנועות כאלה, אוטומטיות. התנועה של ההימנעות, של הדחייה, של הסלידה הזאת, והתנועה מאוד חזקה של התוקפנות. ואנחנו חווים אותה בפנימיות שלנו, בתסכול. עכשיו, זה לא דווקא תוקפנות החוצה, כן? הכל זה פנימה החוצה אותו דבר. בתסכול, בשיפוטיות, בביקורת, כעס. סלידה או הרחקה שלנו את הסביבה או את החוויות, או כאילו את עצמנו מעצמנו, היא הקבלה. אפשר לראות את הגורם הזה, מה שאנחנו קוראים לו, הגורם לאי הנחת, שהוא מקור של לצורת לב. אנחנו כאן כדי שזוכרים דיברנו על הבהירות, זה לא איזה סרח חודף במציאות שלנו, אלא זה בהחלט משהו לתת את הדעת, לשים לב. ואנחנו כאן כדי לשים לב גם לאי הנחת שעולה, וגם המוכנות לראות מה גורם. אנחנו הרבה פעמים הגורם זה אני. אבל האני הזה זה משהו, מה זה האני הזה? אז אנחנו נעזוב את האני הזה ונסכים לראות אותה. מעבר לאני, מה התנועה הפנימית הזו שמנהלת אותנו כל כך חזק? וזה נכון, כל מה שמוצא להגיד רק למדיטציה, אני חושבת שזה לא נאמר, אבל יש משהו בלשבת על הכבד, מה שנקרא בדלת אמותינו, ולשים לב, ולמעשה אמרתי לדבר על ההוויה, כן? זה המיקרוקוסמוס של החיים שלנו, זה לא מנותק. מה שקורה לנו על המקרית, הוא תשומת לב תחת מיקרוסקופ על החיים שלנו. באמת מה שמנהל, אנחנו חושבים הרבה פעמים שזה בגלל שכאן זה בשתיקה, וזה בישיבה, וזה קשור למקום המוזר הזה, לאנשים המוזרים האלה שיושבים שותקים, הולכים בצורה איטית מדי. האוכל גם כן, אני יודע כמה, והקר כאן. אז יש פה, כן, יש פה כל מיני, אנחנו יכולים לשים את, את זה על הרבה דברים בסביבה, ובסך הכל אנחנו מסתובבים עם אותו גוף ואותה תודעה, זאת אומרת, התודעה שחווה את החוויות כאן, זו אותה תודעה שחווה את החוויות בעולם. ורק אם נסכים להיות בכנות. אז אולי כאן כל זבוב הוא פיל. ונכון, כל זבוב הוא פיל בכוונה, זה התפקיד. כי התודעה הזו כזו מתוחכמת, שאם הזבוב לא יהיה פיל, לא נראה אותו. אז לפחות נדיין שיש פה פילים בחדר, או יש פילים פה שבאים ומבקרים אותנו בזמן הישיבה, אבל הם בהחלט שווים התייחסות. אוקיי? ולכן, לכן הדיבור הוא על לשים לב לאותו נעים לא נעים שמופיע. כאן אני רוצה להתייחס, מה הקשר בין... מה הקשר בין ארבע אמיתות או למה שלימד בודו לפני 2600 שנה אלינו? והיכולת לראות שהתודעה זה אותה תודעה. ומה שהוא חקר ושם לב והתעורר לתוכו שם, מאוד יכול לעזור ולתמוך לנו כאן להתעוררות שלנו. זה משהו שיעשה הבדל מאוד מאוד מהותי באיכות החיים שלנו. זה מה זה להפסיק מאבק? או המוכנות לזהות נעים כנעים ולא נעים כנעים. הכל. ונראה את הלא נעים. הלא נעים שעולה הוא בדרך כלל הרבה יותר מהנעים. יש משהו שפעם שאלו אותי, איך זה יכול להיות שיש יותר לא נעים מנעים? אם אני מחפש נעים, קשה לי מאוד. אם אני... הלא נעים הוא פשוט קופץ. האמת היא שזה לא ממש משנה מה עולה יותר. ההתייחסות שלנו לנעים ולא נעים בפוטנציאל היא אותו דבר. המכונות שלנו לשים לב לזה ולזה בדיוק באותה עמידה. המכונות שלנו להיות עם זה וזה בדיוק באותה עמידה. המכונות לתת את הדעת. אחד הקשיים שלנו בעניין הזה זה שאנחנו כל כך, כן, אנחנו כל כך לא רוצים, כשאנחנו כל כך לא רוצים משהו, אז מה אנחנו עושים? או שאנחנו כל כך רוצים משהו, מה אנחנו עושים? נכנסים למאבק. ואז אפשר לראות כמה בחיים שלנו זה רצוף מאבק להשיג משהו שאנחנו רוצים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על לא לשאוף, יש לי כוכבית בסוף השיחה, אבל התנועה הזאת של כמה מאבק כדי לחוות את החוויות, את הדברים שאנחנו רוצים, כמה אנחנו מאבקים. וכמה אנחנו מאבקים כדי לא לחוות את מגוון החוויות שאנחנו חווים. ואני לא מדברת רק על זה, לא רק בינינו לבין עצמנו, עם כל הסביבה. עם הכלב של השכן, עם משתתף לבית החנייה, עם חברים לעבודה, עם אנשי שירות, שאנחנו עם טלפון, כל הנותני שירותים למיניהם, עם ההורים שלנו, עם מצב הכיור בבית. אני עובדת הרבה מאוד בקהל רחב, מערכת החינוך, אז גיליתי שיש פעם דברים שגם, אם יש ילדים, זה תמיד אחד מוכנים, מה קורה? אחד מונחים הילקוטים של הבית, זה הבנתי, אני לא פגשתי את זה עדיין, אבל הנושא הזה של מה קורה, ולא מצב הכיור, זה גם כן סוג של קוד. לפי מצב הכיור, ככה מצב הרוח שלי. אז יש לנו כל מיני דברים שזה מה שקובע לנו, כן? ואוטומטית התודעה נכנסת למעבר, ושואלת למה זה ככה? או למה זה לא ככה? חשוב שנכיר ונראה את זה כלא משהו הטבעי, זה משהו שבהחלט כדאי לשים לב אליו ולראות איך אנחנו גם מביאים את המקום הזה להפסקת המאבק. זה המקום של החופש. יש פה, לא סתם שבודה אמר, הסבל או אי הנחת והפסקתו, שזה במעשה החופש, כשאנחנו מפסיקים את אי הנחת ומפסיקים את האי שביעות הרצון, נפתח מרחב מאוד גדול של חופש. כי לא הרצונות או ההשתקפויות של מה אני רוצה או מה אני לא רוצה, הם אלה שמנהלים. ושוב, אני אולי כבר אגיד עכשיו, אני הולכת לסוף. כאשר אנחנו מדברים על רצונות, כן, או על השתקפויות, זה מאוד מדויק, אנחנו לא מדברים על מצב של חוסר שאיפה. כי הרבה פעמים יש בלבול בין לשאוף בחיים לבין להשתוקק. אני מכירה את התגובות שאומרות, מה אם אני לא אשתוקק? תשוקה זה דבר טוב, זה מקדם אותי, תשוקה נותן לי כוח בחיים, נותן לי אנרגיה לחיים, נותן לי את החיים עצמם, אוקיי? אז אנחנו צריכים פה לעשות הבדל, ואני חושבת שההגדרה מבחינתי הכי טובה, אז אם אני סובלת מזה, אז אני יודעת שזו תשוקה, זה לא שאיפה. זאת אומרת, זה תמיד, תמיד שאלה של מידת הסבל. כי בשאיפה אני יכולה להתכוון ולרצות להגיע למקום כלשהו, ואני עושה את הדרך ואני שואפת לשם. אבל זה לא מצריך מאבק. אני חושבת שזה איזושהי דרך ללחום את הדברים בחיים שלנו. עד כמה התשוקה היא זו שמנהלת בין מה שאני רוצה, מחפשת צמאה כל הזמן, במצב של צמא, בודה גם הגדיר את זה כצמא, צמא לעוד. צמא לעוד, או צמא שאם כן, הרצון שייפסק, הדחייה. אז הדבר הוא שדרכו אפשר לבדוק את העניין הזה, זה מידת הסבל שלנו. הולכת באיזושהי דרך ואני שואפת לאיזשהו מקום, רק שאלה של זמן מתי אני אגיע, לא גורמת לעצמי או לסביבה סבל, זה מה שעשו, איזו שאיפה. אבל ברגע שנגרם איזשהו סבל לי ולסביבה, אז אנחנו צריכים להתחיל לבדוק. אוקיי? Okay? אני יודעת שיש את המשפטים האלה של מופי נוגעים, כאילו יש איזשהו משהו שעוד מקדש את הכאב ואת הסבל ואת ה... כאילו שאם... ממש סבלתי, התאמצתי, אז מגיע לי יותר ואני יכול ליהנות יותר. אבל התפיסה היא שכדאי שנחיה מתוך תשומת לב, ואני לא באמת מה קורה. מה קורה? האם הסבל הזה, האם האי נחת הזאת, היא משהו שאנחנו רוצים להמשיך להזין אותה? כי הבהירות היותר גדולה זה לשים לב איך אנחנו מזינים אהבה וסבל. איך אני מזינה אותה? אני אתייחס אפילו כאן לכרית. איך אנחנו מזינים את המאבק על הכרית, את האי נחת שלנו על הכרית? וזה קורה לנו כל רגע. המאבק שלנו בנשימה, המאבק שלנו בכאב, המאבק במזגן, המאבק בנשימה של מי שיושב לידי, שנושם יותר מדי בכל רע. נמצא לנו בכל רגע. יכול להיות שאפילו מולדת במאבק בקולות בסביבה, מי שישב שם ליד התרגום. התודעה פשוט זה משהו שהוא מאוד אוטומטי שלה להיאבק. התנועה הזאת של פשוט להיות היא לא תנועה שקיימת באופן טבעי. זו תנועה מתפתחת. כן, זו תנועה מתפתחת. ולכן אני רוצה להזמין אתכם לראות את המאבקים הקטנים, להוציא את המילה אני לרגע. אני לא מצליחה, אני רוצה, אני לרגע אחד מוציא את האני, אני מסכים רק לראות את הדבר עצמו. את הכאב הזה, אם אנחנו ניקח, המילה כאב כשלעצמה היא טעונה במאבק, כי ברגע שיש לי כאב אני מתחילה להיאבק. בהגדרה, זה משהו בלתי רצוי. זה משהו שאני רוצה שיהיה אחרת. אוטומטית נוצר מאבק. ואז אין בכלל מגע, אין קשר עם התחושה. כל מה שנהיה ביני ובין החוויה הזאת הופך להיות מאבק. עכשיו, מאבק זה כמו להוסיף שמן למדורה שאנחנו רוצים לקבות. אני אגיד אותו דבר. כשאני נאבקת במשהו, אני מזינה אותו יותר. ולכן, ההזמנה שלנו היא לתשומת לב, יכולת לשים לב לזה ולזה, לתופעות בדיוק כמו כפי שהן קורות, לחוויות כפי שהן קורות. ואז בתווך נוצר משהו. שאנחנו יכולים לקרוא לו השתוות נפש, חופש, אבל בהחלט מרחב. אני אעשה את זה עם התנועות, בין התנועה הזו לזו, יש גם את התנועה הזו. זה התנועה הזו, שאני רוצה לא לסמוך, זה כאילו להבין שאפשר לסמוך על הפנימיות שלנו ועל התודעה שלנו, שיכולה להיות גם ככה עם הדברים. לאפשר לדברים להיות. לאפשר להם לחיות. הם לא מאבדים את הטעם שלהם, הם לא מאבדים את הריח שלהם, הם לא מאבדים את המשמעות שלהם, אבל כל מה שקורה זה שהתגובתיות שלנו יותר משוחררת. אנחנו פחות מאבדים את התגובתיות האוטומטית הזו של בין תחייה, כן, להאחזות או השתוקקות ככה למשהו, כן, השתוקקות של משהו יהיה או השתוקקות של משהו לא יהיה. ולכן יש משהו כזה, אם הוא כאן, אז הוא כאן, וכשהוא לא כאן זה גם בסדר. יש, תחשבו ככה על המרחב הזה, ועל היציבות הפנימית שלנו לנוכח המציאות. ולא. כל מי שחושב עכשיו, זאת לא אדישות. זה לא בינוניות. ממש לא. זה חופש. והחופש להיות עם הדברים כפי שהם. זה חלק מהפוטנציאל של התרגול הזה. אני לא אומרת שהחופש הזה הוא מוחלט, אבל יש משהו שעושה הבדל מאוד מאוד משמעותי ביציבות שלנו בחיים. וזו ההתעוררות, הבודה כשהוא התעורר אז הוא התעורר. ואנחנו הולכים בדרך של ערות. בדרך של ערות זה קודם כל בכלל לראות, לא כמובן מאליו, את כל התגובתיות שלנו. לא ככה אני, או ככה זו מציאות, או הפחד להיות אפילו אחרת, כי אם אני לא אאבק, אולי אני אהיה פריירית או פרייר, או אפילו יהיה לנו בעיית זהות עם עצמנו, מי אני אם אני לא נאבק או לא משתקק. נורא מזדהים עם החלקים האלה, אבל עכשיו אנחנו לא אמורים לא להיות משהו, אנחנו אמורים רק לשים לב, זה היופי של הכלי שבו אנחנו כרגע אליו נחשפים ואותו מתרגלים, זה שכל העניין הוא פשוט לשים לב. אנחנו לא אמורים עכשיו לשבת עם התודעה שלנו ולמיין מה אנחנו רוצים ומה אנחנו לא, כי זה במילא לא יעזור. אבל יש עוצמה בתשומת לב. עצם תשומת הלב לחוויה שנתפסת כנעימה. עצם תשומת הלב לחוויה שנתפסת לא נעימה, ותשומת לב לתנועה האוטומטית שלנו, הפנימית, שמתחילה להיאבק. אני תוהה כמה מאיתנו כאן באולם, זיהו את התנועה הזו כמאבק. אלא זה פשוט נראה לי, מה? בטח שאני רוצה שיהיה לי נעים אותי. בטח שאני לא רוצה שיהיו לי מחשבות. אנחנו מתחילים להיאבק במחשבות, ואין לנו סיכוי מולה. אנחנו גם לא בכלל העניין. העניין הוא להסכים ולראות. להסכים ולראות. אז לכן, תשומת הלב שאני רוצה להזמין אתכם, זה לכן להיות ברגישות. ואיך מתפתח מאבק בפנימיות שלנו? רק הדבר הזה, אני שמידי פעם לעצור, המאבק בנשימה שתנשום כמו שאני רוצה, או בתחושות הגוף שיהיו נעימות, או בכלל שאני אשב זקופה כמו כולם, ואין ששום דבר לא יכאב לי, בטח לפני אליעד, בטח לפחות כמו זו שיושבת מולי. אז אנחנו כל הזמן, אנחנו מתחילים להסביר, ליצור מאבק או בכל הפניות שלנו. אז בואו ניקח את זה ככה, את הפסקת המאבק, שתי מילים כזה להיות איתן, נזכור. שגם אם אנחנו נאבקים בעצמנו דרך השיפוטיות, כל מה שיש לנו לומר על עצמנו, כמה אנחנו לא משהו, ויש לתודה שלנו המון מה להגיד על עצמנו, כמה אנחנו לא משהו. לעומת זאת כמובן כמה תשוקות, ואם רק יהיה לי משהו, אז איך החיים שלי ישתנו לגמרי. אוקיי? אז אנחנו ככה בין השתי התנועות המתעתעות האלו, שמהן הבודה התעורר, זה מה שנקרא, הוא התעורר מהתעתוע הזה. גם מהתעתוע הזה הוא התעורר. אני רק אומר שהאמת השנייה של הבודה, אני דיברתי, כפי שאמרתי, זה הגורם לסבל וזה ההשתוקקות. והאמת השלישית מדברת על הפסקת הסבל, וזו התנועה הזו. נכון, התנועה של לשחרר, להרפות. ואם היה לי כל מוזיקליות, והייתי שרה לכם את השיר של Let It Go. אני שומעת הרבה אנה ואלזה. לא נראה לי שאתם מהבקים. אז זאת התנועה. התנועה של פשוט לשחרר את מה שאנחנו חוזים בו. עכשיו, מה אנחנו חוזים? זה עוד חלק מהבהירות. אם היינו יודעים, אז היינו משחררים. אבל הבהירות התודעתית זה אותה בהירות שדיברתי, שהתודעה מתבהרת. כדי לראות את הדברים כהווייתם, וכשאנחנו רואים את הדברים, אז אנחנו רואים גם מה הדבר הזה שאנחנו חוזים בו וגורם לנו לסבל, גורם לנו לאי נחת, גורם לנו לשביעות רצון. יש לנו כל מיני אמונות ודעות, וכמובן תשוקות, שאנחנו חוזים מאוד חזק. האמת הרביעית מדברת על הדרך, דרך להשגת הסבל, שהיא כוללת, מה שנקרא, שמונה, מדרך שמונת הנתיבים, ושמכילה בתוכה את המוסר, כן? את כמה המוסריות יש בחשיבות. המוסריות זה להיות אנשים טובים לעצמנו ולסביבה. זה בעיקרון מוסר. כן? להיות אנשים טובים לנו ולעצמנו ולסביבה. בין אם זה בדיבור, ובין אם זה מעשים, ובין אם זה במחשבות, או באופן שבו אנחנו מתפרנסים. איך אנחנו מאמנים את החלק המנטלי, שזה מה שאנחנו עושים כאן. כן? וגם החוכמה שנובעת מתוך שני אופיה, גם המוסריות וגם האימון המנטלי, החוכמה שנובעת בפנימיות שלנו, שמראה לנו את המציאות כמבייתה. אז זה גם ארבע אמיתות וגם המרחב הזה שיכול להיפתח ונפתח בין הנעים ללא נעים. אוקיי? היכולת להיות במקום של יציבות ושל חופש. כי זה החופש. החופש פשוט להיות עם הדברים בלי שהם יפעילו אותנו, ינהלו אותנו, גרמו לנו לרדוף אחריהם או להימנע מהם, יש משהו. והשמחה הזאת הפנימית ששביעות הרצון שלנו אולי מהחיים אינה תלויה בדבר. שמחה שאינה תלויה בדבר, סיפור שאינו תלוי בדבר, חופש מכל ההתניות האלה של מה עושה לי טוב ומה עושה לי לא טוב. תחשבו על מרכז כובד מאוד רציני ושקט. אז אני רוצה לסיים את השיחה באיזה שיר של תספלות מתוך הספר של סטיבן. קודם כל יש פה את הספר של סטיבן, לא יודעת אם אתם מכירים, שנקרא עירות וחיי יומיות. יצא ממש לא מזמן. כדי להגיע למה שאינך יודע, עליך ללכת בדרך אי הידיעה. כדי שיהיה לך מה שאין לך, עליך ללכת בדרך הוויתור. כדי להגיע למה שאינך, עליך ללכת בדרך שבה אינך. ומה שאינך יודע הוא הדבר היחיד שאתה יודע. ומה ששלך הוא מה שאינו שלך. והמקום בו אינך הוא המקום בו אינך. אז אני תודה רבה על ההקשבה. בואו נשב לנו שתי דקות. שתי דקות.